חודש נפלא ושנה טובה, ואנחנו נלמד בעזרת השם את כל הסגולות של החודש הזה, חודש שבט המהמם, החודש של השבט, תפילות על האיש שלנו, על העלים שלנו, שזה הילדים שצריך להגיד להם תחזיק חזק עלי קטן שלי, על הזוגיות שלנו, תפילות על השבט. אנחנו בחודש שמדבר על האוכל, מתי נלמד לטרוף נכון. אני אגיד לכם מה אומר בעל המאור ושמש על חודש שבט. והנה, מטבע האדם שבימות החורף המאכל ערב לו, ותאוות האכילה מתגבר יותר מבימות החמה, שמחמת החום אינו נהנה כל כך באכילתו. וכשהקור מתגבר מאוד, גם כן לא יערב לו לאכול ולשתות מחמת חוזק הקור. אך בחודש שבט, שחוזק הקור מועט קצת, אז יאכל האדם יותר מדי. הוא אומר, תקשיבי, באוגוסט ויולי חם למות, את לא תאכלי. כשקר המוות, אין לך אפילו חשק לגשת לבשל, יאללה, מה שיש אני אוכל וזהו, את קרבלת קוסטה, הולכת לישון. אבל יש חודש שאת נהיית בו דבא, וזה חודש שבט, כי יש בו מזג אוויר לא חם ולא קר. ועל כן ימלא תאוותו במאכלים. ואם בחודש זה יתקן תאוות האכילה שלו, היא תתוקן לכל השנה כולה, ויהיה מוחו צלול ודעתו ישרה ומעשיו בנחת, ויוכל להשוות דעתו עם כולם. כי אם אדם אוכל יותר מדי, על ידי זה אינו תוכן את האוכל כראוי, והמאכל מתעפש ועולה אל מוחו, ומוחו מתבלבל ואין לו דעת, ועוד כל מיני דברים מבילים. החודש שבו נלמד את אומנות הברכה, זה חודש שבט, והברכה נותנת למאכל קודם כל את השהייה הזו, לפני שאת טורפת ומכניסה לפה, והברכה תעשה את האוכל מבורר שיכנס לך בדיוק לקיבה. אז חודש שבט הוא גם החודש הזה. אז אנחנו נדבר על כל הסגולות של החודש הזה, אבל בטח מאמי. כן.
העיכול מתחיל מהיד, שכשאדם מחזיק את האוכל ביד, אז מתחילה מערכת העיכול לעבוד,
ואז
מתחיל את העיכול.
וואו. איזה יופי. היא אומרת שהיא קראה שהעיכול מתחיל מהרגע שמחזיקים את האוכל ביד. יא, אז לא צריך לאכול אפילו. תחזיקי, תעקלי, זהו, הצבעה. אז אנחנו נתחיל בזמן הלא פשוט הזה, כי הפרשה הזאת, פרשת בו, היא פרשה של גאולה. עם ישראל סוף סוף יוצא ממצרים, וחמושים עלו בני ישראל ממצרים. וחז"ל יגידו, מה זה חמושים? רק חמישית מכל העם יוצאת ממצרים. ארבע חמישיות מהעם מתאבדות במכת החושך. למה, ממי, למה? עוד מעט הגאולה, מכת חושך, מכת בכורות, ואת בחוץ עכשיו. עכשיו את שולחת יד בנפשך. עזבי אותי ימימה, רוצה למות בחושך. למה? עוד שנייה אנחנו בחוץ, את לא רואה שהרשעות שלו נחשפה לגמרי? שכל העולם רואה מי זה פרעה? הוא גילה את פניו האמיתיים? זהו מאמי, זהו. הילדה שרוצה למות בחושך תגיד, זה היה סוד נורא. זה היה סוד מזעזע. ואני לא אעמוד עכשיו בגילוי שלו. שמעתי בבית הספר שהבת שלי מלמדת בו מרצה למוגנות, והיא אמרה כל כך יפה לבנות הקטנות. היא אמרה להם, סוד כיפי ומדהים, את מרגישה פה. סוד נורא, את מרגישה פה. את מרגישה כאב בבטן כשאת שומרת אותו. כולנו, המוגנות שלנו נפגעה בשבוע האחרון. כולנו, זה לא ילדים וזה לא נפגעות ונפגעים, זה כולם, מפני שאלה נושאים שלא דנו בהם. בחיים לא העמקנו בהם, לא רצינו לשמוע מהם, ופתאום משהו במוגנות שלנו התערער ונחשף בהמון המון מישורים. וזו שצריכה לשמוח, כי סוף סוף היא נגאלת, כי כולם מדברים על זה, וכולם, אמא לי, כולם מדברים על זה, והסוד הזה שהצלחתי לשמור פה עכשיו עולה, ואיך אני אעמוד ביציאה הזו? והוצאתי והצלתי. אני לא מסוגלת להיות בת חורין כבר, שכחתי איך זה. ארבע חמישיות מעם ישראל מבקשות למות בחושך, דווקא כשהכל מוצף ועומד לצאת לאור. זה קורה, ואנחנו צריכים עכשיו לתת לאנשים האלה ולנשים האלה יד, המוגנות שלנו נחשפה מהמון בחינות. למשל, קיבלתי היום מייל, סיה דוסי, אבל הוא נגע לליבי. אני בוגרת סמינר, הילדים שלי הם לומדים בפח השמן הטהור, כל הביטויים הוולדריים האלה שצריך להיפטר מהם כמה שיותר מהר. והיא אמרה, אני היא שאלה את זה, זה היה מאוד תמים, זה היה מאוד יפה. איך אני אדע להקשיב לרבנים כשהם יגידו לי בבחירות הבאות מה להצביע? כי אני איבדתי אמון. אני לא יודעת אם בכלל מותר לי להגיד את זה, היא כתבה, אבל אני מרגישה מעורערת לגמרי. רב אחד ככה, רב אחד ככה, בבקשה ימימה, תעני לי. הלוואי שלא היינו צריכות להיחשף כך במוגנות שלנו. ובגיעה פרשת בו ואומרת, את צודקת נשמה, בדרך כלל אנחנו עוקפות את הנושאים האלה, אבל יש זמני גאולה, בו אל פרעו. אני לא שולח אותך לבד למקום הנורא הזה. אני אומר לך, בואי איתי יחד, בואי מתוך הפחד. אנחנו הולכים להיכנס לחדר המפחיד שהוא כאן. הסוד הזה ששמרת ברחם, לא סוד ששמרת בלב. והזוהר הקדוש לפרשה הוא מבעית. בוא אל פרעו. לקח הקדוש ברוך הוא את משה רבנו והכניס אותו לחדר, ובתוך החדר היה תנין גדול ומבעית, והוא אמר לו, אם עכשיו לא תיגש למקום המבהיל הזה, לא תבוא גאולה. בוא אל פרעו. אני אקרא את רבי נחמן מברסלב הנהדר על המילים האלה, המפחיד, האפוקליפטי, אבל זה מה שיקרה לפני גאולה. כשכל כך הרבה נפגעות יבקשו את נפשן למות בחושך. בוא אל פרעו, תורה סמך ד', כי השם יתברך ברא את העולם ובשלח, מחמת רחמנותו, כי רצה לגלות רחמנותו, ואם לא היה בריאת העולם, על מי היה מראה רחמנותו? ולכן ברא את העולם, וכשרצה לברוא את העולם, לא היה מקום לבוראו, מחמת שהיה הכל אין סוף, לכן צמצם את האור לצדדים, ועל ידי הצמצום נעשה חלל הפנוי, ובתוך החלל הפנוי הזה נתהוו כל הימים והמידות, והחלל הפנוי היה מוכרח לבריאת העולם, כי בלעדיו לא היה שום מקום לבריאת העולם, ואת הצמצום של החלל הפנוי אי אפשר להבין עד לעתיד לבוא. צעד מספר אחד, כדי לברוא את העולם, השם מלוא כל הארץ כבודו, אז איפה תהיי? אז כמו אישה הרה, מתכווצת מבפנים כל האיברים הפנימיים שלה, כדי לפנות רחם, כי הוא רוצה לגלות את רחמנותו, על העולם, אלא מה, אלא מה, שבדיוק במקומות האלה, שהרחמים שלו אמורים להתגלות, הוא לא נמצא. הוא לא נמצא. איך כתב בכפירה פעם, המשורר יהודה עמיחי, אחרי מלחמה, אל מלא רחמים, אלמלא האל מלא רחמים, היו הרחמים גם בעולם, ולא רק בו. כך הוא כתב. רגע, אם זזת הצידה כדי לברוא את העולם, אז יש פה חלל פנוי מאלוקים. מקומות שבהם את מסתובבת ואומרת, איפה השם? החלל הפנוי זה המקום הזה של השאלות הענקיות כלפי ריבונו של עולם, איך אתה נותן לדברים כאלה לקרות. ואז הוא יכתוב, וזה בדיוק תשובה בשבילך, אישה מבני ברק. כל ימי גדלתי בין חכמים, כותבת המשנה, ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. ובין החכמים הוא החלל הפנוי שנעשה בין החכמים על ידי הפירוד והמחלוקת שיש ביניהם. וזה בין החכמים דווקא, כשיש פירוד ביניהם, דווקא משם כל ימי גדלתי. משם גידלתי עצמי ומידותיי, שהוא בחינת בריאת העולם בין החכמים דווקא, כשאני עומדת בחלל הפנוי הזה ואומרת, רגע, אבל שמחתי עליו, אבל האמנתי לא, ופתאום הוא אומר ככה והוא אומר ככה, איזה חלל פנוי, עכשיו את גדלה, עכשיו את אישה בריאה, Woman creation, כל ימי גדלתי בין החכמים, וזה שאמר ימי כי הם ימים שלו, כי במקום הזה הוא בורא את ימיו שלו וגדל בעצמו מאוד. אלה ימים איומים, הלוואי שלא הייתי צריכה להסביר לילד שלי מה זה להתאבד ומה זה מוגנות, הלוואי שלא הייתי צריכה. אבל once it's here, עכשיו שזה כאן, וזה חלל מאוד פנוי, אנחנו גדלים מאוד מאוד. מה תעשה נפגעת שדווקא החשיפה הזו מחזירה אותה למקומות שהיא לא הייתה רוצה לחזור אליהם בכלל? משה, אני כבר לא יודעת להיות בת חורין, תן לי למות במכת החושך, פליז, פליז. חמישית מעם ישראל עולים, כי ארבע חמישיות המיתו את עצמם בחשיכה הסמיכה הזו. אז מה צריך לעשות? אומר השם, אוקיי, חברים, אני רוצה להראות לכם נפגעת. נפגעת שהייתה פעם ממש גדולה. והקטינו אותה והקטינו אותה והמעיטו אותה והשפילו אותה וכבר לא נשאר לה טיפת אור. המצווה הראשונה בתורה מופיעה בפרשת השבוע. כשהקדוש ברוך הוא אומר להם, תרימו את הראש ותסתכלו עליה. זה את בדיוק כמו הירח, אין לך אור שלך שייך. ואני רוצה ללמד אתכם שזאת הנפגעת שבכל חודש מכריחת עצמה לקום ולגדול ולהאיר בחושך. עם העבדים הזה יוצא ממצרים והשם אומר להם, אתם רואים אותה? אתם עתידים להתחדש כמותה. אתם יודעים מה זה כמותה? כמותה. נכון שהיא מתה, נכון. אנחנו רוצים עכשיו שתצדיעו ליום יום שאחרי הפגיעה. לאלה שקמות וצוחקות ומבשלות ויוצאות לדייטים ומביעות אמון בחיים, אפילו שהדבר הכי פשוט היה למות בחושך, כי דווקא הגילוי, אימאלה, החלל הפנוי הזה, עכשיו את גדלה, ועכשיו כשהסוד יצא החוצה, את כבר לא חיה את ימיו של הפוגע. את חיה את ימייך. כל ימי גדלתי. בין החכמים שחלק מהם קצת איבד אשתונות, אין מה לדבר. את אל תאבדי אשתונות. ואל תשתקי. לא מצאתי לגוף טוב משתיקה. אומר הרב קוק, לא יקרה דבר טוב לגוף אם תשתקי. לא מצאתי לגוף טוב משתיקה. לא תשתוק. עכשיו מדברים. וזה דיבורים איכסה. ולא בא לי לדבר על זה עם הילדים שלי בכלל. זה לא במנעד החשיבה שלהם. ועכשיו גאולה. אז הכל חשוך מאוד. אל תמותי בחושך. כי תכף את הולכת לגדול כל כך. אני קוראת את מאמר הגאולה לרמח"ל, מאמר מקסים שמדבר על תקופות, איך הרי הבומבה שחטפה החברה הדתית, החרדית ובכלל, היא ענקית, היא ענקית. אנחנו צריכים להבין ש... ש, 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 ש... לא יודעת כבר מה להגיד. לא יודעת מה להגיד. שאלו אותי, הוצאת את הספרים של ולדר מהבית? ואמרתי, אפילו לא, אפילו לא. את הרמב״ם שורפים. ספרים שיש להם התנגדות ענקית, זה מפני שהם נורא ענקיים. מה העליתם את הספרים האלה לרמה של ספר קנוני? אני לא הולכת עכשיו לטפס על הספרייה של הילדים שלי ולפלוט קינים. בפסח אני אזרוק אותם. זה אפילו לא חשוב עד כדי כך. אני רוצה לקרוא את מאמר הגאולה. ואתה, אשוב ואפרש לך מה יהיה באחרית הימים, כשיגיע הקץ. ועל זה אמר משה רבנו, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה. כל הדברים האלה, איכסה, מי רוצה לדבר על הדברים האלה? ודוד בהסתכלו בזה הזמן של הגאולה אמר, למה השם תעמוד ברחוק תעלים לעיתות בצרה? איפה אתה? איך נדע מה עושים עכשיו? והבן, עכשיו הוא מסביר משהו מיסטי ומדהים. לא יודעת, יש לה שם נורא מוזר לחנות הזאת, אז אני לא יודעת, and more things and other things and other, לא יודעת, טוב. אני קודם כל עונה לשאלה. דע, כי זה כיף שאתם צוחקות, לא צחקתי הרבה השבוע. כי פתח גדול היה בהתחלה נפתח על העולם, והוא השער שממנו יצאה כל הברכה וכל השלום ברווח ולא בצמצום. וכשחרב בית המקדש, נסגר השער הגדול שדרכו נכנס כל האור, ונפתחו תחתיו חלונות קטנים, וחלונות אלה הם ממשלות קטנות, בנט, לפיד, מממשלת השער מאוד. זאת אומרת, כשנברא העולם היה שער גדול, כל הברכה ירדה לעולם דרך השער הגדול, נחרב בית המקדש, ננעל השער הגדול, נפתחו ממשלות קטנות, זאת אומרת חלונות קטנים. והקדוש ברוך הוא משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, והנה החלונות האלה יעמדו כל ימי הגלות ולא ייסגרו, פן יחרב העולם. וכשתבוא הגאולה, ייפתח השער הסגור שנית והחלונות לא ייזכרו. אבל יש את הרגע של התפר, שבין פתיחת השער הגדול של הגאולה, לבין סגירת החלונות הקטנים, ואין שני מלכים משמשים ביחד. זה או השער הגדול, או החלונות הקטנים. ויש רגע בעולם, שבו חייב להיסגר חלון קטן ועוד חלון קטן ועוד חלון קטן. את אומרת, אימא לעוד חושך, מה עוד זיפו? מה עוד זה? מה יכולה להיות עוד שערוריה? מה מחכי זה חילופי משמרות? השער הגדול לא יכול להיות פתוח כשהחלונות הקטנים ננעלים, אבל כשאת רואה חלונות קטנים הולכים וננעלים, החושך הזה הוא כזו בשורה, ועל כן כשתבוא ממשלת השער, לא תעמוד ממשלת החלונות כלל, כי אין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא הנימה, וכשיגיע זמן הגאולה, ייפתח השער ויזרח אור גדול. אבל עד אז, האור יהיה הולך ומחשיך, כי החלונות נסתמים, ואור השער לא נגלה. אל תעמוד. תמותי לי עכשיו בחושך, את צודקת. הכל כל כך מבהיל, ותסתכלי בלבנה איך היא הולכת ומחשיכה, ובדיוק שהיא הכי חשוכה, מגיע ראש חודש, הראשון לראשון לספירה שלך. החודש הזה כתוב בפרשה, ראש חודשים הוא, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. ומשהו חדש יקרה לך, ויקרה לך נס, ויהיה לך טוב, כי הקדוש ברוך הוא, בניגוד לכל מיני צהובים שנהנים לפרסם ולחשוף, ואחר כך להשאיר את הנפגעות והנפגעים לנפשם, הקדוש ברוך הוא אומר, אל תדאגי מאמי, אבל איך אני ידע להיות גאולה? איך אני ידע? ועדך עדי, ואלבישך משי. את חושבת שאני אשאיר אותך ככה אחרי הגילוי? והוצאתי והצלתי, זה השלב הראשון. ואחר כך, ולקחתי והבאתי, אני אקח אותך ביד ואלווה אותך לחופה שלך. גאולה זה בדיוק באמצע, והוצאתי והצלתי פה, ולקחתי והבאתי פה, גאלתי זה הרגע שנסגרים החלונות הקטנים, וחושך, חושך, חושך, והלקחתי והבאתי, עוד לא נדלק, אז אני לא רוצה גאולה, ממש לא, תני לי למות בחושך, ימימה. איזה אור גדול מחכה, אני אומרת לכם, זה בטוח, המשיח עוד מעט מגיע, החליפי בגדי גלותך, לכי ותקני שמלה חדשה. וחודש שבט זה השמלה החדשה שהקדוש ברוך הוא שם בטבע, פתאום השקדיה בשמלה ורודה חדשה. כשעם ישראל צריך להיגאל והם אומרים, די, אני לא מאמינה בגאולה, אומר להם הקדוש ברוך הוא, לכו תיקחו כלי זהב וכלי כסף וסמלות, תתלבשי גאולה אפילו לפני שזה הגיע, כי את לא מבינה מה זה יעשה לך בנפש. ביום חמישי הקרוב, יום הפטירה, יום היורצייט של רבי זושה מאניפולי, שנדבר עליו כל כך הרבה היום. ואני רוצה לומר, מי זה רבי זושה? אז קודם כל, רבי זושה זה, מה אני אעשה עם כל הזרטל שלי? רבי זושה זה שגדל לצילו של אח גאון, חכם ונערץ, רבי אלימלך מליז'נסק, נועם אלימלך. וזושה, בן אדם שלא יודע ללמוד, בקושי קורא וכותב, וכמה קל לקנה, כמה קל לקנה בדור האינסטוש, כמה קל לומר איזה כיף למי שנבראה במזל טוב. מי שלא הייתה צריכה לעבור מה שאני עברתי, והשפת אמת שהיורצייט שלו, מלא צדיקים, ביום שישי השבוע אומר, מה את מדברת כשהשם אומר, אני השם, אנוכי השם אשר, הוא לא אומר אשר בראתי את העולם, הוא אומר אשר הוצאתיך מארץ מצרים. למה? אומר השפת אמת, כי השם מעדיף מי שהיא שנפלה לתוך החלל הפנוי, וגדלה משם בעצמה יותר ממי שנבראה במציאות חלקה ומהממת ומדהימה. אנוכי השם, אני האלוהים של מי שנפל וקם. וזושה אומר כל כך יפה בספר חדש ומקסים שאני רוצה להמליץ עליו, קוראים לו מתחת לגשר של מרים אבנרי כהן, מסע פסיכולוגי חסידי אל משאבינו הפנימיים. טויוטה? מישהי? נורית! תחישי, תחישי. וזושה הוא בן אדם הרבה יותר קטן מאשר רבי אלימלך, והוא טבע בעולם את המשפט של האינסטגרם. אם יאמרו לי בעולם האמת, זושה, למה לא היית כמו משה רבנו? לא אתיירה כלל, וכי אפשר לדמות אותי למשה רבנו? ממה אני כן מתיירה? שיאמרו לי, זושה, למה לא היית זושה? והרי זושה מושלם יכול היית להיות. אני רוצה שכל מי, תודה רבה שי, שכל מי שעברה איזשהו קושי, תעמוד מול המראה ותגיד, ריבונו של עולם, אני הייתי זושה קמה בתוך חושך ענק, זושה התעקשה ללכת ולקנות בסייל סמלה מהממת ומיותרת, זושה היום בישלה בשיא הכיף אפילו שלא היה לה טיפת כוח, זושה מתפקדת, הייתי זושה, אני הייתי זושה, נעים מאוד. וזה בדיוק, איך?
היום זה שלו עכשיו, בבית.
אני, בבית? לא בהי?
לא, זה היום.
לא, זה לא ביום של... הערב? וואי, אני הייתי זו שטעתה בתאריך הפטירה שלך. אני רוצה לספר על שני האחים הקדושים, רבי זושה ורבי אלימלך. רבי אלימלך מליז'נס ואחיו רבי זושה מאניפולי, תהו בינם לבינם. למה דווקא כשמגיעה השבת מתעוררת בהם הרגשה קדושה, והם אומרים דברי תורה לפני החסידים? הם חששו ששבת זה פייק. אולי זה לא באמת השפעת השבת, אלא זה רק דמיון. החליטו השניים לבדוק את העניין, לערוך סעודת שבת. תמיד הנשים סובלות מכל הניסויים האלה. מאמי, תעשי שבת ביום שלישי, בא לי לבדוק טוב. ולערוך סעודת שבת באמצע השבוע. אם ירגישו את סעודת השבת, יתברר חלילה שאין הרגשת השבת, אלא דמיון. אם לא ירגישו את קדושת השבת, יתברר שההרגשה שבליבם ביום השבת אמת היא. ערכו השניים סעודת שבת ביום חול, לבשו בגדי שבת, חבשו את השטריימל, אמרו דברי תורה, והנה הרגישו האחים כאילו שבת היום. התחיל רבי אלימלך לבכות, זושה, הוא אמר לאחיו, מה עושים עכשיו? ענה לו רב זושה, מה אלך? בוא נלך אל רבנו המגיד ממזריץ', נספר לו ונשמע מה יש לו לומר. כמה זמן יש לאנשים האלה? מה זה ניסויים האלה? נסעו השניים אל המגיד וסיפרו לו את מה שהראה להם. אמר להם המגיד ממזריץ', אם הלכתם בבגדי השבת, חבשתם את כובעי השטריימל, אז ברור כשהרגשתם את קדושת השבת באמת, ואין בכך דמיון, כי בגדי השבת משמרים את קדושת השבת עצמה. הכנתי את הסיפור הזה כבר אתמול לשיעור, תלבשי בגדים של גאולה ומשהו יימסך בך. זה קורה לי, אני מתלבש לפעמים לא בא לי, אין לי כוח לשיעור, ואז אני רואה את עצמי במראה ואומרת, אין, אין, יצירת מופת, לכי, תכבשי את העולם. אז אתמול אני בבני ברק, מיד אחרי השיעור באוניברסיטה, בשבעה שלא רציתי ללכת אליה, כי אפילו לימים המזרחי אין מילים. אישה צעירה, בת 21, הלכה ללדת, ואומרים לה שהילד לא חי, וזה לידה שקטה, והיא אומרת הכל מהשם, והיא הולדת לידה שקטה, ואז היא בעצמה הולכת. אני הולכת אתמול השבעה, והאנשים האלה, באמת, באמת, אני לא יודעת ממה הם עשויים, אומרת לי, אמא שלה אומרת לי, ימימה, את יודעת, חשבנו שאי אפשר יהיה להרים את הראש מהאסון הרע הזה. ואז הגיע יום שישי בצהריים, והתחלנו ללבוש את בגדי השבת. וירדה לנו ללב סוג של שלווה גדולה. ואז האימא של החתן, שהוא גם אלמן וגם שחול בגיל 20 וכלום, אומרת לי, היית צריכה לראות אותו שר זמירות ושר ושר ושר. ואמרתי לה, בטח, כי שבת זה מעין עולם הבא, והוא פשוט פגש אותה שם, כי הוא החליף את בגדי גלותו, ולרגע הוא היה בגאולה, והיא אמרה לי, אמא שלו, שאפילו אותה לא מנחמים, והילד שלה נשאר לבד בעולם, אמרה לי, ימימה, מה אני עושה עכשיו? ואמרתי לה שיש פסוק, כאיש אשר אמו תנחמנו. מה זה? למה לא כתוב כילד אשר אמו תנחמנו? ואמרתי לה, תקשיבי, ילד, כל אחד יכול לנחם. שכן, נותן לו סוכריה או חמצות, הוא מתנחם. איש, רק אמא שלו, תדע מה באמת לנחם אותו. קומי. לבשי בגדי תפארתך, עכשיו את צריכה להיות הנחמה של הילד שלך. נשים כל כך גיבורות, נשים שיודעות להחליף בגדים ולצאת לעבוד ולגדול מאיפה שהן נמצאות, בדיוק כמו הירח. אל תאמינו. בשנה האזרחית החדשה, אומר הרב שמשון רפאל הירש, היא מתחילה בחושך בדצמבר ונגמרת בחושך בדצמבר. גם ביהדות יש שנה כזו, מתחילה בתשרי בסתיו, מסתיימת באלול בסתיו. זה לא השנה האמיתית. בואו נראה מה השנה האמיתית למניינך, אישה שהתמעטה. ולובשת בגדי חירות. שתי התחלות לשנה שלנו, יאמר הרב שמשון רפאל הירש, בדומה לשתי ההתחלות של היום. שנה אחת שתחילתה הסתיו, ואחריו יבואו אביב, הקיץ, אבל אחריתה תהיה הסתיו. זה מתחיל בתשרי. ושנה אחרת לנו, בסופה יהיה אביב, ותחילתה באביב. כך יש לנו יום שמתחיל בערב, והוא יתרומם לקראת הצהריים, אבל הוא יסתיים בערב. ויש לנו יום שתחילתו בבוקר, וגם אם ישקע בערב ובלילה, בסופו יהיה בוקר. בבית המקדש מתחיל היום ומסתיים בבוקר. מחוץ לבית המקדש מתחיל היום ומסתיים בלילה. כך שנת שמיטה ויובל ומעשרות מתחילים בחורף, נגמרים בחורף. אבל שנות עם ישראל, שנות המלכים והחגים, סופרים מאביב לאביב. היום אתם יוצאים בחודש האביב, וחייב אדם לדעת שיש לו טבע כפול. כל אדם, אומר הרש"ר הגאון, הרב שמשון רפאל הירש, שיש לו טבע כפול. אני אישה של חושך, גם אם לפעמים יש לי איזה שהם הילייטס, הטבע שלי הוא דיכאון. אני מתחילה בדיכאון, ככה מרמד את זה משום, למה מה יש לי בחיים. ויש לך טבע נוסף, יש לך, אין יהודי שלא נוסע בו הזמן הזה. וזה הראשון לראשון למניינך. את יכולה להיות אישה של מניינה, של בוקר, קמה ומחליטה להיות צי האופטימית, ואז יהיה חושך ודברים מעצבנים, אבל את שוב תסיימי את היום הזה באופטימיות. זאת הבחירה שלך, זה החלל הפנוי שלך, ודווקא כשטיפלי הכי נמוך, הכי הכי למטה, אני מבקשת ממך שתאמיני בחידוש. אתמול היה לנו שיעור באוניברסיטת בר אילן על התפילה. דיברנו, זה ספר חדש של הרב שגר על מסכת ברכות, בדיוק הפרק שמדבר על התפילה. והרב שגר שנשרף הוא וחבריו גם, והם נהרגו בטנק הבוער במלחמת יום הכיפורים, הקפיד מאוד להגיד שתפילה, העיקר של התפילה זה מפגש. אני פוגשת את אלוקים, וזהו. פעם ביום, שלוש פעמים ביום, אני עומדת מול הנוכחות הענקית הזאת, והכאבים שלי הם איזשהו אמצעי לפגוש את אלוקים. למדנו את רבי נחמן הנהדר, שכותב שכל אות בתפילה זה כמו פרח בשדה שאומרת ביתי, אל תלכי ללקוט בשדה אחר. ואת לוקחת עוד אות ועוד אות ועוד אות, ואז את עומדת מול המלך ומגישה לו את זר הפרחים, וכל מה שחשוב זה בכלל האותיות שאמרת, זה המפגש עם אלוקים. זה נורא נורא מפתה. זה מדהים. את פוגשת את אלוקים, ותפסיקי לחכות שהתפילה שלך תענה. והוא חייב להגיד את זה, הרב שגר, כי התפילות שלו לא נענו, אוקיי? אז בואו נדבר על תפילה כעל חוויה מיסטית, שאני יוצאת אחריה מתוהרת. בוא אל פרעו, יאללה, השם, אתה בא, העיקר שאני לא אהיה לבד בעולם. זה קורה לי הרבה, אבל אמרתי להם אתמול, לכל הפרופסורים המלומדים שישבו שם, זה חשיבה גברית, אישה. לא תסתפק בחיים במפגש חפוז שלא יצא ממנו אחר כך כלום. הפגישה הזו בתפילה שקוראים לה בהתרגשות פגיעה במקום, זה פגיעה אישית באישה. איך אמרתי להם אתמול? כשאומרים לבחורה, תפסיקי, תראי איך כל הפגישות האלה שינו אותך. נכון? כל פגישה היא צריכה להגיד, ברוך משנה הבריות, אמא לי, למה אני צריכה לעבור את זה? עוד פעם, אישה רוצה שיצא לה מזה משהו. אז זה מאוד אינטלקטואלי, להעמיד את עצמך במקום של הספק, אני לא יודעת אם הוא יענה או לא יענה, אני פוגשת אותו, ונעשית אישה גדולה יותר מעצם המפגש עם אלוקים. סיפרתי על סבתא שלי עם סעודה. סבתא שלי עם סעודה שלא עזבה את הקדוש ברוך הוא עד שהוא לא נתן לה מה שהיא רוצה, וסיפרתי שהיא הייתה מדברת לטלוויזיה. בטלוויזיה, בבאר שבע, איפה שסבתא הייתה גרה, נדמה לי שזה היה דלס או משהו כזה, איזה דרמה משפחתית כזאת אינסופית. וסבתא הייתה נעצרת מול הטלוויזיה ומסתכלת על איזה גיבורה, לא זוכרת מי, ואומרת לה, לכן זה המסריחה, מה את חושבת ששכחנו מה עשית לו בפרק הקודם? אנו זה בוחן לו, למה אני אאמין לך? סבתא הייתה מדברת לטלוויזיות, לא כי היא הייתה מטומטמת, כי היא אמרה, אני את המעשה שלי לשנות את העלילה עושה. אני אומרת את הדיבור שלי בעולם, ואתמול אמרתי להם שאני יכולה להישבע שמדי פעם הייתי רואה את הגיבורה על המסך. מעצרת מול הקללות המזוויעות של סבתא במרוקאית ומחשבת מסלול מחדש. סבתא התעקשה שלתפילה צריך להיות פרי. התעקשה. אני לא אעמוד בשביל החוויה האינטלקטואלית של לפגוש אותך. איך אומר הבעל של חנה לחנה? חנה, למה תבכי? הלא אנוכי טוב לך. יופי כפרה, אבל לי לא טוב. זה שאתה פה איתי זה נורא נחמד. אני רוצה שמהתפילה הזו ייוולד פרי. סבתא שאפה לשנות את העלילה של אלוקים, היא דיברה לטלוויזיות, אולי זה יהיה פייסטיים בסוף, אולי הוא ישמע מה שאני אומרת. ואמרתי להם אתמול, שאם כל החכמים נראים אלה שאומרים, הוא יענה, הוא לא יענה, את החוויה המיסטית שלי עשיתי, סבתא שלי היא זו, שעזה בכל בוקר להעמיד את עצמה במרחב הספק ואי הוודאות, אחרי כל כך הרבה תפילות שלה שלא נענו, ובנים שלה שמתו, ואמרה, אני מאמינה באלוקים מחדש. אני מאמינה באלוקים שיכול פשוט לעשות מה שאישה מבקשת. ותפסיקו להתפלסף לי, זה לא שהוא לא ענה לך, הוא ענה לך לא. די. ותפסיקו להגיד לי את כל הדברים של ה-New Age וה-Well-Being, את לבד? תחבקי את הלבד. איך מחבקי? לא, כאילו מה, את מי? וזה לא עובד הדברים האלה, ואני רוצה שנשוב לחשיבה הנכונה והאמיתית שקוראים לה פרי. מפגש שלי איתך נושא פרי, או שתאהב אותי יותר אחר כך, או שתאיר אליי פנים יותר אחר כך, כי אם לא, סליחה, אישה מעדיפה שלא יהיה מפגש זוגי, על פני מפגש זוגי שלא יהיה אחריו שום מיתוק בעולם, שום פרי. אני לא רוצה. ואמרתי להם, בעוד שגברים יכולים להנות מזיו השכינה, אישה רוצה להיענות מזיו השכינה. ומה שאומר האור החיים הקדוש על המילים, ועונתה לא יגרע, שיהא עונה אותה. אני לא מוכנה להקטין אצלי את תפיסת האלוקות ולהגיד, הוא כן עונה, הוא לא עונה, אנחנו חושבים שלא, אנחנו לא מבינים מה הוא עושה, אנחנו גם מבינים מה הוא עושה. נכון, נכון, אני אגיד את זה, כי אני דתייה ואני יהודייה, ואני רוצה שהוא יצא יפה מהחושך הזה. אבל כדי להוציא אותו הכי הכי יפה, אני מאמינה שהוא יכול לתת לי פרי. אני מספרת את זה מפני שזאת העבודה של חודש שבט. העבודה שנעבוד קשה עליה השבוע ובשבוע הבא, ובעוד שבועיים בט"ו בשבט, ביום ראשון אנחנו ניפגש פה בערב ט"ו בשבט, לכל הברכות בעזרת השם. העבודה הזו יקראו לה ברכה, וברכה זה היכולת שלך להוציא אותך מחושך מזעזע, להביט בחיים שלך הישנים ולראות בהם חידוש. כמה אנחנו מספרים על הבבא סאלי השבוע. הבבא סאלי המדהים שיכול היה לראות אישה עקרה, לברך אותה ואז יש לה פרי בטן. איך זה קורה? שאל אותו דוד שלי, דוקטור רוטשילד, ממעייני הישוע שטיפל בו. והוא לא ענה לו, כי הוא היה מאוד ענב, אבל אני עונה. הבבא סאלי, כשהיה מברך, הברכות של הבבא סאלי, זה היה להביט בפרי כאילו הוא רואה אותו בפעם הראשונה. על במבה, שהוא היה אוכל בסוף ימיו, הוא היה אומר שזה ראשי תיבות ברכה מרובה בבית הזה. איזה קופירייטר לאוסם, אין דברים כאלה. במבה התייקרה, דרך אגב. והוא היה מחזיק את הפרי הזה ומברך עליו כאילו הוא רואה אותו פעם ראשונה בהתחדשות טוטלית. אז גם כשהוא רואה אישה ומסתכל עליה בלי להתרגל לזה, זאת היא לא נשואה, היא רווקה, זאת היא אין לה ילדים, היא עקרה, מה פתאום? אצלו כל דבר אפשר לברך אותו מאלף, כמו שהוא ברך על התפוח בורא פרי העץ. הוא ייקח את האישה הזו ויברך אותה, וזה פשוט יתגשם. רגע, אני היום אלמד רק מילה אחת, לכבוד ראש חודש, ואת המילה ברוך. אני מברכת אותך, שלך יום טוב, שתמצא, לא יודעת מה פרנסה, מה את מברכת אותו? הרי אנחנו בעצמנו בפה אומרות את המשפט המגוחך, ברכו את השם המבורך, הוא מבורך. אז מה את מברכת אותו? זה כמו שאת אומרת למלכת היופי, אני מברכת אותך שתהיה יפה. יפה. מה זה ברכו את השם המבורך? מה זה? השם צריך ברכה? כן, אומר הרב סולובייצ'יק. איזה ברכה השם צריך? השם צריך זיווג. אומר הרב סולובייצ'יק, מתי פגשנו פעם ראשונה את המילה ברכה בתורה? זכר ונקבה ברעם, ויברך אותם, פעם ראשונה שרואים את המילה הזו בתורה, ויומר עליהם פרו. ברכה זה שילוב של זכר ונקבה, ורק כך יכול לצאת פרי. אומר הרב סולובייצ'יק, מה, השם חסר לו משהו? כן, חסר לו להרעיף עליי, כי פרי צריך זכר ונקבה. השם הוא הזכר, אנחנו פה מלמטה המברכות. אם אנחנו לא נתחבר אליו, לא יוכל להיוולד שום פרי לעולם. ברגע שאנחנו זוג, בוא, יאללה, בוא איתי, עוד פגישה, בוא אל פרעו, בוא נעשה את זה, בוא... ברגע שאני אומרת לו את זה, אנחנו הופכים לצוות, וכשיש זוג, יש ברכה, ויברך אותם פרו. פרי יכול לבוא כשאני מגיעה לפגישה עם ריבונו של עולם, אבל לא מוכנה לצאת ריקם. בנות, הכוח של תפילה זה להאמין שהתפילה שלך מחוללת חידוש וניסים. עם ישראל יוצא ממצרים והשם אומר להם, תברכו את הירח הזה ותאמינו בחידוש של הזמן שלכם. אני אקרא לכם את התורה הנהדרת של רבי נחמן, תורה זין, דה שתפילה היא בחינת ניסים למעלה מן הטבע, כי התפילה למעלה מהטבע, והתפילה משנה הטבע. ולזה צריך אמונה שיאמין שיש מחדש ובידו לחדש דבר כרצונו. עד שעברת חושך, וכמה מהתלמידים שלי, כמה עם הסיפור הזה, של הפגיעה האנושה הזו, ואחר כך התנקרות והתכחשות של כל הסביבה, ואני רוצה למות במכת חושך, אני רוצה לסמם את עצמי לדעת, אני החריג, אני הילד הסוטה. אז אני מספרת לכבוד חודש שבט את המעשה בילד החריג, או כמו שיקרא לו רבי נחמן מברסלב, מעשה בחיגר. המעשה הזה נהדר, ואני הולכת השבוע לספר אותו בעזרת השם, שייתן לי כוח ושאני לא אבכה, לקבוצה של הרבה נפגעות, הרבה יותר מדי. אז מעשה בחכם אחד, שלפני שהוא מת, קרא למשפחה שלו ואמר להם, תשקו אילנות. יש לכם רשות לעסוק בשאר פרנסות, אבל בזה תשתדלו. להשקות אילנות. ואז הוא מת. איזה צוואה. מה הוא רוצה? תקשיבו, אתם כל החיים תרצו סטארט-אפים. אתם תרצו פגישה ופרי. להשקות עץ זה לראות שינויים מאוד 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 איטיים. האדמה חטאה, חטא האדמה הקדום. השם אמר לאדמה, תוציא עץ פרי, עושה פרי. תוציא עץ שגם לגזע יהיה טעם, וגם לשורשים וגם לפרי. במקום להוציא עץ פרי, עושה פרי, היא הוציאה רק עץ עושה פרי. מאז, בגלל חטא האדמה הקדום, אין לנו טעם בתהליך של גדילה, של צמיחה, של שורש, של נבט. וואלו כלום, אנחנו קצרות רוח, אין פה פרי, אני עוזב את העבודה, אני עוזב את הבחור הזה, אני עוזב את ה... אני מתה במכת חושך, כבר לא התחדש אצלי שום דבר. והמעשה הזה ממשיך, והחכם הזה נפטר והשאיר בנים, והיה לו בן אחד שלא יכול ללכת, והיה יכול רק לעמוד, רק שלא היה יכול ללכת, והאחים שלו היו מפרנסים אותו, והילד לא רצה שהם יפרנסו אותו, אז הוא אמר להם, תקשיבו, אני לא יכול ללכת, אבל אני כן יכול לעמוד וכן יכול לשבת, תקנו לי עגלה עם סוס ואני אתפרנס. ויש לו עגלה עם סוס, הוא מתפרנס לבד, אבל אז מתנפלים עליו, שודדים, מרביצים לו, ולוקחים לו את המרכבה ואת הסוס, והוא כל כך חלש שהוא כבר לא יכול לשבת, וכבר לא יכול לעמוד, והוא שוכב על הרצפה, והשליך עצמו מהעגלה לאכול הסבים, והיה לן יחידי בשדה ונפחד, וניטל ממנו הכוח עד שלא היה יכול אפילו לעמוד, רק לזחול, והיה אוכל הסבים סביבותיו. שימו לב, אלוזיה הקבלה מדהימה לפרק א' בתהילים, אשרי האיש אשר בהתחלה רק לא עמד, אחר כך לא הלך, אחר כך לא ישב, האיש אשר לא הלך ולא עמד ולא ישב והיה כעץ. אלה התלמידים שלי, כל כך הרבה מהם, כשהם מנסים לבד לצאת מזה, ואז הם נופלים לכל הגרס הזה שנמצא בכל מקום, לכל העשבים האלה שנותנים להם אשליה של יום שמתחבר ללילה, שמתחבר ליום, למות במכת החושך. ויום אחד ראה עשב אחד שעדיין לא אכל עשב כזה, והוטב בעיניו אותו העשב מחמת שהיה אוכל זמן רב עשבים והיה מכיר בהם, ועדיין לא ראה עשב כזה, ועקר אותו עם שורשו, ותחת השורש היה דומית, אבן טובה, והאבן היה מרובה, ובצד אחד היה כתוב שמי שיוחז, אותו צד הוא יישא אותו למקום שבו נפגשים היום והלילה והשמש והירח. הוא מחזיק את האבן הזאת, הוא עף לאיזשהו מקום. קרב יום, קרב יום, יום אשר הוא לא יום ולא לילה. מה קורה לילד הזה? בתוך הלכלוך של היום יום שלו וההתמכרות. הוא מוכן להגיד, בונה, הנה משהו שעוד לא ראיתי ויכול להפתיע אותי. יכול להיות לי חידוש בחיים. מחור חושב שהוא מכיר. קירת הגברים, תעזבי אותי, כולם אותו דבר. קירת הרבנים, עזבי אותי, הרבנית לא רוצה יותר. קירת עצמי, אני זוגית, אני לא יודעת, אני לא יכולה. האם תסכימי להודות בזה שהטבע יכול להפתיע אותך? זה כל מה שאת צריכה. להאמין שבפעם האלף את לוקחת את הסידור ואת יכולה להיגאל. ומה קורה לילד הזה? הוא מגיע למקום שבין היום והלילה ושומע את השמש והירח מדברים. הוא נזכר בבית, באמא ובאבא. השמש זה אבא. והשמש אומרת, אני רואה עץ נורא יבש, וכמה שאני שולחת אליו חום, הוא מתייבש עוד יותר. אבא אומר, אני לא יודע מה עושים עם הילד הזה, אני שולח אליו חום ואהבה, הוא רק קמל לי מתחת לידיים. והלבנה אומרת, איזה כוח היה לי פעם. הייתי רצה עם הרגליים האלה לכל מקום. אין לי היום כוח לקום, לעשות בשבילו כלום. רגע, אומרת לה השמש, אבא לאמא, היה לך פעם כוח? כן, נתתי הכל בילד הזה. תקשיבי, כוח זה אנרגיה שלא הולכת לשום מקום. אם הכוח נגמר אצלך, זאת אומרת שהכוח שלך נמצא עכשיו אצלו. אבק של כוכבים יש לו עכשיו מתחת לרגליים, ואם פעם היית רצה על רגליך ומשקיעה הכל בילד הזה ואין לך כוח, אז הכוח עכשיו אצלו. הילד שומע את זה, לוקח אפר מתחת לאיפה שהוא שוכב, שם על הרגליים שלו, קם ומתחיל ללכת, והוא אוסף המון מאבק הכוכבים הזה, ומתחיל לרפא את כל העולם, כי הוא היה שם בחושך. אז הוא יוכל לעזור לאלה שנפגעו, אבל לא אבא יעזור לך, ולא אמא, ואפילו לא המטפלת. האם בתוך החושך שלך תפתחי את העין ותגידי, מאמינה שיכול לקרות לי משהו שהוא לא מנעד המחשבה שלי בשום צורה שהיא. המעשה הזה זה המעשה של חודש שבט. היכולת לראות במציאות שאת כבר לא מאמינה לשנייה שאת יכולה לצאת ממנה. מציאות שיכולה פתאום להתברך, להתחדש כמותה. הזמן הוא בידיים שלך וההתחלה היא בידיים שלך. אנחנו בשבוע מסוגל לגאולה. למה אמא? כי כתוב בפרשת שבוע שזה גאולה ממצרים, אז יהיה לי גם גאולה? כן, כי יש שתי מילים קסומות הכי יפות בתנך שמופיעות בפרשה, מימים ימימה. ומה הכוונה? איזה מילים, איזה מילים שמת בתורה. מה הכוונה מימים ימימה? מפרש השפת אמת, הרבי מגור, שהפטירה שלו השבוע, הוא מפרש שהסיפורים של התורה הם לא עתיקים. אפשר לקחת אותם מימים עברו העירה, קדימה, ימימה. זאת אומרת לימים של עכשיו, לעכשיו אותם. תורה זה לא איזה משהו ישן, זה משהו שזורם לך בדם כל כך הרבה זמן. את ממשיכה שושלת, אתם יודעות, זה היה מדהים. פרסמנו שהלכתי למשפחה היקרה הזו, שהדימנטמן יהודה דימנטמן, השם ייקום דמו, שהוא נרצח, ואמרתי להם, הוא נרצח על היהדות שלו, ושאלה אותי מישהי, הרבנית, אני לא יודעת אם מותר לשאול, אבל למה אני צריכה להילחם על היהדות הזאת? מה רע בגויים? מה זה בכלל להיות יהודיה? אנחנו כל כך הרבה לומדות פלסופים ולומדות, והיה כי ישאלך בנך מחר לאמור, מה העבודה הזאת לכם? אנחנו לא מסבירים מושגים בסיסיים של הגוף, מושגים בסיסיים של היהדות. כתבתי לדרשה איך אנחנו המשך ואיך אנחנו התחלה ואיך זורמים באורכנו. אני רוצה בשיעור הזה, לפני שאנחנו מקבלות שאלות מהפייסבוק, להצדיע לכל הנפגעות. אני זו שקמה מהחושך, והנפגעים שבשבילם, וואי וואי, בחברה החרדית בוודאי, להודות שהגבריות שלך לא עמדה לך כשהיית צריך במרכאות להדוף אותו, אמא, אמא, עד שהם מדברים, עד שהם מוציאים, ופתאום, מה, גם אתה, YouTube. אז אני רוצה לקרוא להם ולהן שיר של רחל המשוררת שנוגע בי מאוד. היא תתאר את הנבטים של חודש שבט, איך הם קבורים, ויש מעליהם כזאת שכבה של חיפוי וכיסוי והסתרה, והנבט הזה, איך מתעקש לצאת. אני אקרא את המילים הקסומות של רחל בלובשטיין. אל פני ארוגה גחנתי לראות, אל פני ארוגה בגן, צבא אחים קטנים, נבטי אילנות, לב בוטח ושכם סבלן. עלו ועלו בקשיות זקה, שדה הקרב מתרפט ונע. עוד מעט ושכבת האפר הדקה תרתה מפניהם תיקנה. ועכשיו זה הביטוי הכי יפה. כך אני רוצה לקרוא לשיעור שלי השבוע. היא רואה את הנבטים האלה שהתגברו על סטריאוטיפים והשתקה, מקדשי נהרה במחשך האגום, גבורתכם הצנועה הזאת, ללאה, לכופר, לדל אין מאום, ניחומים בה וצב בה ואות. כל מי ש... איכשהו קם ליום יום שלו, קוראים לו מקדשי נהרה במרחב העגום. בתוך החושך מתחת לאדמה אני מקדשת את הנהרה ואת השמחה. מאמינה שבמכת החושך הזו, אפילו שאני כל כך רוצה למות ולהיעלם בה, הקדוש ברוך הוא ייתן לי תעצומות לצאת ממנה. אני רוצה לתת את הסגולות בקצרה של החודש הזה, ראש חודש שבט. קודם כל, סגולה לאכילה נכונה, לבריאות, כמו שקראנו בהתחלה ממאור ושמש. איך? כשנברך בעזרת השם את כל הברכות, ברכות הנהנים. אני לא רוצה לדלג על שום דבר. דבר שני, החודש הזה הוא חודש של צדיקים. האות של החודש הזה בספר יצירה היא צדי סופית, שזה צדיק שנראה כמו עץ. צדיק התמר יפרח בחודש הזה, בפרט בראש חודש, שזה היום עד חצות הלילה. את קוראת לכל הצדיקים שאת מכירה בשמיים, לבבסלי של השבוע, ולרב כדורי של השבוע, ולרב זושה של השבוע, ולשפת אמת של השבוע, ולרב ויינברג, שרידי אש, שורד מהשואה של השבוע, ולמתאבדת של השבוע. ואת פשוט אומרת להם, תתפללו עליי שם מלמעלה, אז ירננו כל הצי היער. החודש הזה הוא כנגד שבט אשר, לכל חודש יש שבט משלו, והפסוק הוא ברוך מבנים אשר, מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך. המילה ברוך היא זו שנותנת את כל ההילה והכוח לשבט אשר. את מקפידה על הברכות שלך, אנחנו נלמד בשבוע הבא בעזרת השם לברך. את מחזיקה כל פרי, כאילו ראית אותו פעם ראשונה, איך אמרת? מחזיקים ביד, וזה ההתחלה של העיכול. החודש הזה הוא זמן לתפילה על השבט, על הנושרים, על שלום הבית. והיה לי ויכוח עם הרב חיים מזרחי, כשאני אומרת, היה לי ויכוח, רק אני מדברת והוא שותה, או ישן. אז הוויכוח תמיד מתחיל על אתה לא, ואתה לא, ואת לא, ואת לא. כשבעצם מה שמתחבא מאחורי אתה לא, ואת לא, זה בסך הכל, אני רוצה שתראה שאני כן. זה הסוד הרי תמיד של הוויכוחים. אז אמרתי לאיש שלי השבוע, אמרתי לו, בוא נפסיק רגע, בוא נפסיק עם מה, אני עושה ואתה לא רואה, זה לגבי נדבר. זה נורא, זה נורא, כי אישה, אנחנו נלמד את זה בשבוע הבא, היא צריכה שיברכו עליה, כמו על הלבנה. אין דבר כזה עם הטבע. מי אמר את הביטוי המגעיל הזה והשוביניסטי הזה? Mother Nature. אמא זה הדבר הכי לא טבעי בעולם, זה כל יום לשבור את הטבע מקדשי נהרה במרחב העגום. זה לקום, מה טבעי? מה טבעי בלקום עוד בוקר ועוד זה ועוד? מה? זה לא טבעי בכלל, אני רוצה שתברך עליי. רוצה שתגיד לי, ברוך השם שיש לי אישה כזו, ברוכה את להשם ביתי. אז אני לא אגיד, כי יש לי כבוד. אני אגיד לו, אתה לא שם לב לילד, עד מתי? מה אכפת לי מהילד? אני פה. אז אמרתי לו, אתה אומר למה את לא, ואני אומרת איך אתה לא. ובוא נגיד את המילה המבריאה שקוראים לפרשה הזאת, בוא. בוא נעשה שיהיה יותר טוב בבית. וזה עושה כזה קסם. כי בוא זה לא אני אשמה, וזה כן הוא אשם, אבל לא חשוב. ואני אומרת לו, בוא. האמת שאני אשמה, אני נורא אשמה, למה? כי אני אישה גיבורה, גדלתי בגבורה, בחינוך יהיה, כי אני בחיים לא אתלונן. בחיים, ואני אעשה את הכי טוב, את הכי... באיזשהו שלב מתרגלים אלייך, ואף אחד כבר לא זוכר להגיד לך תודה, כי את כזאת מושלמת. באמת, ואז את אומרת, בוא נו, הוא באמת חושב שזה הוא. אחרי כל השנים שאומרת לו, זה אתה, זה אתה, זה אתה, תתה, זה אתה. הוא באמת מאמין שזהו, זה אני. אז את לא רוצה, אבל את רוצה מילה של תודה, מילה של הכרה, ברכה, ברכה, תברך עליי, בורא נפשות, משהו, אשר יצר, לא אכפת לי מה. רק אל תעבור לידי בכזה ניכור, ואני אשמה, אני, כי אני עושה בנונשלנטיות, ואני, למה לא? אז בוא, זו מילה מהממת. אז בוא, זה אנחנו נלמד בשבוע הבא שזה ראשי תיבות של ברוך אתה. זה פשוט להגיד לקדוש ברוך הוא, בוא, אני לא נשארת פה לבד בכאוס הזה, ברוך אתה. וברגע שאומרים ברוך אתה, הוא כבר בא, הוא כבר בא. אז אוקיי, עכשיו אנחנו מאחלות לכולנו חודש טוב, חודש של שבט חזק, מפני שזה מה שמחזיק. אתם יודעות שמה ששמעתי איזה מנחה למוגנות, והיא אמרה, הכי חשוב בדברים האלה, כשלא הצלחת, כשבסוף הוא לא היה מוגן, חס וחלילה, והיא לא הייתה מוגנת, קשר טוב עם אבא ואמא. מה זה אומר? זה לא אומר אמא מתנכרת, ולכן הוא לא מספר לה, זה אמא מאוד מאוד אכפתית והיסטרית. והוא אומר, בונה, אם אמא צורחת כשאני נופל, אם אני בא מספר לה את זה עכשיו, היא פשוט מתה. אני לא יכול לצער את אמא שלי עד כדי כך. הבבא סאלי זה הדבר, זכר צדיק לברכה, כשאת הולכת לציון שלו השבוע, גם אני אהיה שם בעזרת השם ביום חמישי, כשאת הולכת לשם, תבקשי על יחסי שבט מתוקנים. אני אגיד לכם למה. פעם אחת, זה סיפור שאבא שלי היה עד לו, אבא שלי עבד בנתיבות בישיבת הנגב, הכיר את הבבא סאלי מצוין, הוא אהב אותו מאוד, אפילו שאבא שלי יקב, הוא מרוקאי. ופעם אחת הגיעה אישה עם הילד שלה, נער, חצי עבריין, צורחים ורבים, והוא מתחצף אליה, והם נכנסים לבבא סאלי, מה אני עושה איתו? מה אני עושה איתה? והבבא סאלי אומר לה, אמא צאי בבקשה החוצה. ואבא סאלי יושב ואומר לו, אני רוצה לספר לך על אמא שלי, ואיזה אמא הייתה לי, ולפעמים כל כך ציירתי אותה, ומה לא הייתי נותן כדי שאמא שלי תהיה פה עוד 5 דקות, ואבא סאלי מתחיל לבכות, והילד הזה, העבריין, רואה את אבא סאלי בוכה ומתחיל לבכות, ואומר לו, עכשיו לך תקרא לאמא. לא היה דבר יותר חשוב אצלו מאשר השמירה הזאת, שיהיה ביניכם, תהיה ביניכם איזושהי הידברות. אי אפשר להשאיר את הנפגעים עם הסוד הנורא הזה בבטן לבד. אי אפשר. אז אני מתפללת רק על זה, באמת, שנהיה אימהות, שיהיה קל לבוא ולספר להן כל דבר, ושיהיו ילדים שיהיה קל לבוא ולספר להם כל דבר, כמעט, ושנהיה בני זוג שבכל בוקר נקום ונברך זה על זה, ברכה ענקית. אז יהיה לנו בעזרת השם חודש טוב. עכשיו אנחנו מקבלות שאלות, נורית?
כן.
איך זה עובד? אנחנו לא נענה לכולם, אנחנו נענה לחלק. זה פשוט באמת כל כך, כל כך הרבה שאלות. אנחנו נענה למרכזיות שבהן, בטח, ולאלה שלא מתגוססות.
אז בואו נתחיל עם משהו ששלחו.
נפה לך המשקפיים.
מה שאומרו לי הרגע שזה מסכין אותי, אז אמרתי להם, אני
מסכנה. מה פתאום? זה מהמם. זאת אישה. לאיש שסובל מפוסט טראומה, יש להם 3 ילדים, מגיל הגן ועד כיתה זין. הוא חזר בשאלה ב3 השנים האחרונות, יש אהבה בבית והכלה גדולה. האם זה לא יותר מדי וצריך להציב גבולות? הבעל תוהה אם נכון לצאת מהבית לגור לבד, להתמודד עם התהליך ולברר את עצמו ורצונו. לא מאובחן או התחיל טיפה, מה עושים? מה תפקיד האישה בתיקון הזה? אוקיי, אז יש לי חדשות בשבילך, הבעל שלך גר לבד. המון המון זמן. והשאלה שצריך לשאול זה האם הוא צריך לחזור הביתה באיזשהו שלב, כי הוא לא גר איתך בשום מובן. אולי את מחבסת את הגרביים שלו ואת מסדרת את הבלגן שלו ומנקה בשירותים אחריו, אבל הוא לא גר בבית. ומה שאת צריכה לעשות זה בשיחה לא מפוחדת ולא מבועלת, ואגב זה שהוא עזב את אלוקים או לא עזב את אלוקים זה חרבוש וזה שטויות, זה כאילו, זה להלביש את זה במושגים תיאולוגיים, אבל הוא בעצם עזב את עצמו, עזב את ביתו, את ילדיו ואת אשתו. והכי חשוב, ודיברנו על זה ממש הרגע, זה שתהיו שבט. תבררו את, כמו בהישרדות. נכון, יש שבטים בהישרדות? ככה אמרו לי. נכון? אז אני רוצה שפשוט תשבו ותלבנו את הדברים בתוך השבט, ואת אומרת לו, עכשיו ככה, תקשיב. בררתי, יש טיפול כאן, כאן וכאן. מה יועיל שהוא יעזוב את הבית? כשהוא יעזוב את הבית, הוא יהיה הכי נוכח בעולם. כי עושים, תגידי, אימא אליי, ומה קורה? טוב, הוא לא יסתדר, לא יעזור לה. כשהוא בבית, פחות אין לך אותו. מה שאת צריכה לעשות זה להכין, זה השיעורי בית, אפשרויות של טיפול שביררת עליהם, ולבוא להגיד לו, מה אתה מעדיף? את זה או את זה או את זה. זה שלב א'. אם זה לא יעבוד, תשאלי בשבוע הבא. בהצלחה. מסכנה שלי, אני מברכת אותך, שיהיה לך כוח, איך זה קשה. שאלה מספר 1. איך אפשר לדעת מתי זה השתדלות נכונה ומתי וכמה זה לא נכון? אני שואלת לגבי שידוכים, אבל בכללי בכל דבר בחיים. כמה צריך לעשות ומתי פשוט להישען על השם ולהיחקות לישוע? הייתי שמחה לקבל תשובה ספציפית, באמת, מה אני יכולה לעשות? תודה רבה, לב. טוב, השתדלות נכונה זה כל זמן שאת מסוגלת לצחוק, גם לבכות קצת, אבל לצחוק על עצמך. כל זמן שיש לך שמחה וחוש הומור, תפגשי עוד אחד, ותתלבשי ותציעי עם עוד אחד. ברגע שאת עצובה, תפסיקי עם ההשתדלות, תודה רבה. אנחנו לא במסע צלב, ולא איפה שעצוב לך ורע לך, גם אם יושב מולך, אין לי אפילו דוגמה לאיזה מישהו נחמד. גם אם יושב מולך, לא יודעת מי, את לא תרצי. את פשוט לא, כי את כל כך עצובה וחסרת חשק. כל עוד יש לך הומור, כל עוד יש לך זמן וכוח לעשות לבים בשאלות שאת שולחת, ממי, תצאי עם התיקון הבא ושיהיה לך בהצלחה. אם זה לא יעזור, תשלחי סדור. שאלה מספר 2. אני רוצה כל כך להתחתן. מרגישה את הצורך הזה חזק מהנשמה שלי, ולצערי זה לא קורה. אני מעדיפה כבר לא לרצות. זה קשה לחיות עם הרצון הזה כשזה לא קורה. מה אני יכולה לעשות? את לא יכולה לעשות כלום, כי כשרוצים אי אפשר להיות לא רוצים. זו שאלה דבילית. אני נורא רוצה, אבל אני לא רוצה לרצות. אין מה לעשות, את רוצה, מאמי. וזה ה-urge הזה, היצר הישרדות הזה. זה כמו שתגיד, אני רוצה לאכול. מה אני אעשה כדי לא לרצות לאכול? אי אפשר. צלמות. תרצי להתחתן, זה נהדר. זה רפלקס עוד נשאר לך, זה מעולה. רק זה חסר שגם זה ימות. טוב. שאלה מספר 3. חסר לי שאין לי רב שאני יכולה לשאול ולהתייעץ, זה מאוד חסר לי ביום יום, האם זה נורמלי שאני צריכה רב? ואם כן, איזה רב או רבנית? עוסקים בלענות לבחורות. האם הרבנית בעצמה עונה בטלפון לשאלות? תודה רבה. האמת היא שאני עונה במיילים המון 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 המון, ב-2 בלילה ו-3 בלילה, אבל כשאני לא עונה, זה הדבר הכי נפלא שיכול לקרות לך, מפני שזה חלל פנוי, ואז את גדלה בעצמך, באמת, ומוצאת את התשובות אצלך בעצמך, וגדילה כזו היא מדהימה. עוד דבר שחשוב לי נורא לומר, אני כבר חושבת את זה כל כך הרבה שנים, ולא מעיזה להגיד כי, 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 כי. בחורה, אל תלכי לרב. אל תלכי לרב איש. אל תלכי. זה לא שהוא חס ושלום נוכל או פושע או נחשד. זה פשוט שבנות חושבות, אנחנו חושבות שבן אדם שהוא במקצוע מסוים אין לו יצר רע. השבוע פתאום נזכרתי להוותי ולזוועתי באיזה רופא שהייתי הולכת אליו כסטודנטית באוניברסיטה, ולא חשבתי על כלום, כי חשבתי שרופא הוא רק רופא. יש לנו לפעמים את הדבר הזה. אף אחד לא מתכוון, וחס ושלום להגיד שכל הגברים עבריינים, חס וחלילה. אבל אל תיכנסי למצב שבו את שוכחת שעומד מולך בן אדם. אנחנו בסך הכל בשר ודם. אם את יכולה ללכת לרבנית, כן ייטב. אם אף אחד לא יענה לך, הכי טוב. אם זו שאלה קטנה, אם זה חס ושלום גורלי, בטח שצריך ייעוץ וטיפול. לא לפרוט דברים אינטימיים עד בושה. אני הייתי רואה את זה ממש בכל מיני סמינרים לחזרה בתשובה. הרב, אז האקס שלי, לא שמרנו נגיעה, אני אגיד לך איך נפלנו רגע. לא צריך, לא שמע דברים כאלה בחיים שלו. מקלקלת אותו. אין את זה, זה אינטליגנציה בסיסית, אבל גם אני נפלתי בזה. האם יש לנו עוד שאלות, בנות? יאללה. כן.
האם הרבנית ממליצה לבחורה רווקה להיפגש עם בחור גרוש עם ילדים?
האם אני ממליצה לבחורה רווקה? וואי, מה את אומרת, עוד מסגיד? להיפגש עם בחור גרוש עם ילדים.
תלוי באיזה גיל.
אני שומעת פה לא, וכן, מי בעד, כן, מי בעד. בנות, אני הרבנית, עם כל הכבוד. אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד מה אני חושבת. קודם כל, אני לא מרשה לבחורה רווקה להכתיר כותרות. אני רוצה רק כיפה כזו. אני רוצה רק חצי לומד, חצי עובד ורבע נח. אין דברים כאלה. את מתחילה עם הדבר הזה, ואז את שבויה של עצמך בכללים לא כתובים בשום מקום. אז למה? יכול להיות גרוש, כמו שאת אומרת, מדהים עם ילדים, והוא נהדר, והוא נפלא.
מדהים.
הוא לא תהיה גרושה.
וואו. איזה מהמם. אבל זה רק לבנות טוב. עוד שאלה.
יש בנות ששולחות דרך הוואטסאפ, כי הן לא רוצות שיזהו אותן בפייסבוק.
בטח.
בוואטסאפ.
בטח.
חוויתי פגיעה מרב גדול, ראש ישיבה לפני 19 שנה, פוחדת להתאמת ופוחדת מהחשיפה. מה הרבנית ממליצה?
וואו. היא אומרת שהיא חוותה פגיעה מרב גדול.
לעבור ישיבה.
כן.
לא, לפני
19 שנה.
הוא רב גדול.
תראי, תראי. יש לך את המרחב הנוח שלך שכבר צמחת ממנו ואת כבר לא רוצה להתחפר בסוגיה הזו, אבל יש כל כך הרבה בנות ואולי גם בנים בסיכון מהפרשה הזו. ברגליים כבדות מאוד מאוד, הצריכה לומר למישהו בעולם, אפילו שאת שמחה שזה מאחורייך, ואני מבינה את זה לגמרי, אני יכולה להבין מתלוננת שרוצה לשתוק את זה, אבל את יכולה לשתוק את הכאב שלך, אסור לך לשתוק כאב של מישהי אחרת, חס וחלילה. אנחנו לא יכולים להשאיר, אז הלוואי שלא היית מקבלת את האחריות המזוויעה הזו על כתפייך. היום יש המון דרכים דיסקרטיות, פשוט להגיד את זה ולברוח, ואת לא חייבת, אלא אם כן את חושבת שזה יעשה לך טוב לעמוד מולו ולברר את הדברים. אם זה כבד עלייך, לא. אבל מה שאת יכולה להציל אחרות שלא יעברו את הצער שאת עברת, לכי על זה. בטח שכן.
רק שלא תשאר רבנים גדולים
לעשות את זה. עוד שאלה.
אבל יש את הבית דין המיוחד הזה שהוא קם בדיוק לעניינים האלה.
עוד לא קם שום דבר.
יש פה עוד שאלה. קודם כל יש לנו מתקפה של איזה ערבי.
תעני לו, מה?
תקלי לו, הוא שולח לי דגלי פלסטין וכאלה.
יא, סלאם עליכום. אנחנו בעד שלום.
לא, יש פה שאלות שאני מסננת.
יופי.
הנה שאלה. ההורים שלי מאוד רוצים שחזור לגור איתם עד שאנסה. אני מתגוררת כרגע לבד, אני משתדלת לכבד אותם, האם זה בסדר שאסרב?
ההורים שלה רוצים שהיא תבוא לגור איתם עד שהיא תתחתן, היא בינתיים גרה במקום אחר. טוב, השאלה שלך הייתה הרבה יותר קלה, אילו היית רוצה לעזוב את הבית והם היו מאוד מצטערים מזה ואומרים לך תישארי כאן, היה לי יותר קל להגיד לך תקשיבי, כיבוד אב ואם, תישארי. משיצאת מהבית וטוב לך, אני חוששת שזה חוסר כיבוד אב ואם לחזור אליהם הביתה בניגוד לרצונך, ואז יהיו פיצוצים על ימין ועל שמאל. השיקול פה הוא כיבוד הורים. וכשתחזרי במצב הזה הביתה, כשאת לא רוצה, את לא תכבדי אותם. אז לכבד אותם זה כרגע לא להקשיב להם ולהישאר בדירה שאת נמצאת בה. כך לדעתי.
רגע,
אני
רציתי לשאול משהו?
כן, אני
אשמח. בטח.
אני יכולה גם לשתף איזה משהו קטן?
בואי. בואי, אהובה שלנו, בואי, יפה שלנו.
אני יכולה לשבת, לא
נעמוד? בטח שאת יכולה לשבת. מה השאלה? כן, מאמי שלי. זה מה?
שישמור את זה גם המצלמה.
זה כמו הרגילים, צריך.
טוב, אז אני אגיד קודם כל שקוראים לי קרן אור, ואני מאוד מאוד אוהב את המקום הזה, ואתכן, בפרט את נורית, את מאוד יקרה לי, היא ממש אבן דרך בשבילי. תוך כדי שסיפרת היום, שדיברת על בשיעור, על כל מיני דברים, ובעיקר על הנושא הזה שבעזרת שיח אפשר לפתור הרבה מאוד דברים. אז אמא שלי, כשהתבגרתי, כשכבר הייתי נערה יחסית בוגרת, היא סיפרה לי משהו שלא ידעתי, שקרה שהייתי תינוקת. הייתי בערך בת שנה, שנה ומשהו. הייתי מדלקת ריאות מאוד מאוד חמורה, ממש בין חיים למוות, כאילו הרופאים לא נתנו עוד אופציה שאני אחיה. ואימא שלי הייתה ישנה איתי, כאילו, במשך יותר מחודש, ממש שמו את המיטה שלי. והיא ואבא שלי, התברר לי שהם היו בתקופה של המון ריבים, הם היו גם לא ביחד, אבל הם היו רבים המון. והיא ממש הייתה, כאילו, אני הייתי כבר במצב של אנורקסיה, לא יכולתי לאכול מרוב שהריאות שלי, היו מוצפות, זה היה דלקת ריאות מאוד קשה. והיה איזה לילה אחד שהיא סיפרה לי שהיא ממש התפללה לשם מאוד מאוד חזק, והיא קיבלה תשובה שהם חייבים לעשות שלום בית ביניהם ולחזור ולהתפייס. והיא מספרת שממש איך שהיא דיברה איתו והם התפייסו, אז בערך 48 שעות אחר כך יצאתי מהבית חולים והמצב התחיל להשתפר. והרופאים ממש לא נתנו לזה שום סיכוי, אז זה באמת איזה משהו שצף בי ואמרתי, אני חייבת לשתף את זה פה ולשים את זה פה ולהניח את זה, שאני באמת מאמינה שבעזרת שיח אפשר לפתור הכל. אז תודה שככה נתת לי לשתף את זה.
איזה מאמין. תודה
ששיתפת אותנו. תודה לכן. ומעבר לזה, אני כן אשמח לשאול אותך, יש איזה, נמצאת באיזושהי תוכנית רוחנית כבר תקופה, שהיא בנוסף לשיעורי הקבלה פה, והרבה פעמים אומרים לי, ובכלל להיות בהינזרות טוטלית ממערכות יחסים, מאינטימיות לחלוטין, ואני עושה את זה כבר כמה חודשים, ואני לפעמים שואלת את עצמי, כי היום דיברת על המקום הזה של כן לתת לי, כאילו כן לתת לזוגיות להיכנס לחיים, אז מתי זה נכון, מתי זה לא נכון, איך יודעים. זהו.
סמת, קודם כל, תודה. תודה, את מדהימה.
זה לא עובר מיקרופון. סליחה, סליחה. שכחתי.
זה בסדר גמור. אז... המלבישה. לבריאות או מיקרון יקרה. מי התעשה לכולנו? אני לא רוצה חס ושלום להפריע בשום תוכנית טיפולית שאת לוקחת, והיא בטח צריכה להיות רציפה. אני לא מאמינה בהתנזרות מלאכותית מפגישות של זמן מסוים. אני חושבת שלפעמים הקדוש ברוך הוא ישלח את האיש הנכון כשאת הכי לא חושבת והכי לא מוכנה והכי... אז יש מצבים שבהם את פגיעה ומכניסה את עצמך חס ושלום למערכות יחסים לא נכונות ומנצלות. כן הייתי שואלת, פגשתי את זה ואת זה. זה יכול להיות מדהים, דווקא מתוך החושך. זו יכולה להיות טעות סדרתית שאת חוזרת עליה שוב ושוב. באופן מכני להגיד, עכשיו חצי שנה את לא פוגשת אף אחד, זה לא יהודי ולא נכון. ואני יודעתי.
עוד שאלה. חרדות ודיכאון קליני, תוהה מאיפה להתחיל, הרפואה הקונבנציונלית חורצת את הגורל לתרופות לעד, מה הרבנית ממליצה?
וואו, היא שואלת על דיכאון קליני והיא אומרת שמה היא תעשה מפני שהרפואה חורצת את גורלה לתרופות לעד. אז אני רוצה לומר, בתור אחת שהולכת לבקר בבתי חולים לחולי נפש מדי פעם, אם יש משהו שיוצאים ממנו לגמרי, זה דיכאון. ויוצאים מזה לגמרי. ואל תפחדי, וגם אם יגידו לך שאת צריכה ליטול עכשיו את זה ואת זה ואת זה, הנזק בדחייה של הטיפול הוא ענק. למה? כי את מאבדת אמון ביכולת שלך להירפא. כי ניסית את זה וניסית טעו וניסית 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 וניסית. וזה לא הלך, זאת אומרת שאני דפוקה. תנסי ותפתחי את העיניים, זה לא כמו פעם שכדורים היו משמינים ועושים אותך זומבי ולא יכולה לתפקד. היום באמת מרוב שהעולם יג'דנן, אז עושים כדורים במינונים נסבלים, ואפילו טיפול קטנטן, קטנטן תרופתי יכול פתאום להקפיץ אותך למקום חדש ומופלא. לא הייתי נמנעת מלשמוע לפחות מרפואה קונבנציונלית, בדיכאון, את יכולה בעזרת השם לצאת לגמרי מאפלה לאורה. כך אני רואה, אני לא רופאה.
אני קצת חלוקה עלייך בזה. אני אגיד
את דעתי בנושא. כמובן שזה במצב של דברים אובדניים או חדומה, אז כמובן שאם בסכנת נפשות, אז כדאי. אבל לפני שנגשים לרפואה קונבנציונלית, יש הרבה דרכים. זה לא סתם אנחנו עושים פה הכשרות של 12 הצעדים, לא סתם אנחנו יודעים גם מרבותינו ששיחה עם חבר, עם נקודת חבר, שיחה של כנות, דיברנו על זה הרבה, הנושא של תדמית מזויפת שהעולם הווירטואלי הזה יצר אותנו למציאות שאנחנו מציגים דמות שאנחנו לא, רוב הדיכאונות הם מהציפיות והאכזבות ממה שציפיתי מהחיים שלי שבסוף זה לא קרה, שאני אהיה מפורסם עם כך וכך לייקים ובקריירה כזאת וכל מיני דמיונות של דמות אשלייתית שהיא לא אני, בדרך כלל שם אנשים נופלים לדיכאונות עוד הרבה לפני שלוקחים כדורים שממסכים עוד יותר את האני שלי מהאני האמיתי. אז אפשר כמובן, והכל בהתייעצות עם רופאים וכדומה, אבל לנסות קבוצות טיפוליות, באמת 12 הצעדים זה תוכנית שהיא בכל העולם והיא עוזרת לאנשים גם מגמילות מסמים, ממצבים של דיכאון, זה גם התמכרות, סוג של התמכרות. זה בעצם שיקוך כאבים והעבודה האמיתית זה לגעת בכאבים. כמובן שאני לא מדברת על מצבים של
קליניים
שצריך ללכת לרופאים ולראות מה עוזרים, אבל אפשר לעזר גם וגם.
ובאמת באמת יוצאים מזה, באמת באמת.
בסדר, יש עוד מישהי מהקהל שרוצה לשאול שאלות?
הקבצה א', להם שאלות, הם יודעות הכל. בנות, בעזרת השם, בשבוע הבא אנחנו מברכות ולומדות לברך ביום ראשון, נכון?
יום, איזה
לא, לא. זה יום ראשון אחרי שבוע הבא.
שבוע הבא זה יום שני.
שבוע הבא ביום שני כרגיל. בט"ו בשבט ראשון בערב אנחנו עושות פה, בשבוע הבא אנחנו נגיד לכל אחת מה להביא בעזרת השם.
שבוע הבא שיעור כרגיל.
נכון.
בדרשיית כרגיל. ט"ו בשבט אנחנו חוגגים ביום ראשון.
ראשון בערב שמונה?
בשמונה.
נעשה שמונה?
בשמונה וחצי רבע לתשע.
כן?
שמונה זה מוקדם.
טוב. נכון, אני גם חושבת שבחורף.
יש משפחה, אגב.
שנספיק עם המשפחה.
כן, אנחנו כנראה
בתשע אפילו.
כנראה
בתשע אפילו.
יש משפחה בתשע, אנשים קשה להם.
בסדר, לא, חשבתי בחורף.
לא, לא. הילדים
האלה הם
שעות
כמו. בסדר. יש רבי
מאיר. יש... מי שלך אמר לך לצאת? צריכה לתת לה את זה עם הסבר. שימי את זה באותו. ישר לרב. זה שזה לא יעלה.
Thank you.